טוב, אנחנו דיברנו פה במאמר שיש בחינה שנקראת בלילה, ומה זה לילה? אמרנו לילה זה אחד שאצלו אלוקות לא במוחש, הוא לא אצלו בהכרה של פשוטה, אלא באיזה רמה זה נמצא? זה נמצא ברמה של אמונה בלבד, זה לילה. אבל אמרנו הרי שבכל אחד משתי הבחינות, גם ביום וגם בלילה, יכול להיות הוא, יכול להיות זה. אנחנו עכשיו צריכים לראות איך הופכים את הלילה לזה. דהיינו שלמרות שזה רק אמונה, אבל באמונה עצמו גם יכול להיות שתי רמות. יכול להיות שזה באופן של לילה ההוא, אז אמונה עמומה, ויכול להיות שהאמונה שלו היא כל כך חזקה, כאילו הוא רואה את זה במוחש. אז מה זה נקרא הלילה הזה? שזה מעלה טובה שיש בעניין של האמונה. זה נראה את הלשון. אך הוא אומר, אף שהוא בבחינה זו, אפילו שהיהודי נמצא כרגע בבחינה הזו, ואיזה בחינה? בבחינה של לילה, דיינו, שאצלו זה רק אמונה, יכול לבוא לבחינת זה הלילה, ויכול להפוך את הלילה הזה, שזה יהיה בדרגה של זה. מה הכוונה זה? שיהיה בבחינת זה, דיינו לנוכח. הוא יכול את הבחינה הזו של הלילה, להפוך לנוכח, להפוך לזה, שזה יהיה בצורה יותר בהירה. אז הוא מסביר. דהנה, ישנם שתי דרגות באופן של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. דהנה כתיב, פסוק אחד אומר, מלוא כל הארץ כבודו. מה אתה רואה בפסוק הזה? שמה נמצא בכל הארץ? כבודו. מה זה נקרא כבודו? שהוא זיו והתפשטות, לא הוא בעצמו, רק הכבוד שלו. הזיו שלו נמצא כאן. וכתיב, לעומת זאת יש פסוק אחר שאומר, הרבה יותר חזק. הלו את השמיים ואת הארץ, מי נמצא? אני מלא. מה זה אני? אני זה לא כבודו בלבד, זה לא רק זיו, אלא הוא בעצמו. אז רגע, אז מי נמצא פה בארץ? רק הזיו שלו, או שהוא בעצמו? אז הוא אומר בשניהם אמת. זה נכון וגם זה נכון. כי את השמיים ואת הארץ הוא מלא, האמת היא, בוא נתחיל מהרמה הגבוהה, האמת היא שאני מלא, הקדוש ברוך הוא עצמותו מלא את כל הארץ, עד הסוף רק מה? זה הדרגה הזו, מי מבחין בזה? אדם רגיל לא ראה את זה, לא מרגיש את זה. למה אדם רגיל לא מרגיש את זה? רק הגוף הוא המסתיר לזה. יש גוף, והוא מושך אותנו לענייני העולם, ולא נותן לנו לחוש שמלוא, שאני, שמיים את הארץ אני מלא. לעומת זאת, הדרגה הנמוכה של הזיו בלבד, שזה נקרא הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא בחינת זיוו והתפשטותו התברך, לחיות העולמות. אבל הזיו של הבורא, שהוא מהווה כל דבר ומחיה כל דבר ומשגיח על כל דבר, זה לא הדרגה של אני מלא, אלא רק הזיו שלו, אז זה אדם כן יכול להבין. לא צריך להיות צדיק גדול בשביל להבין את זה. ובבחינת תפיסה מושגת, אדם יכול להבין בשכל שלו, ודאי יכול להבין ששום דבר לא קיים מעצמו, יש כוח אלוקי שמהווה את זה, למרות שאתה לא רואה בעיניים, אתה יכול להבין את זה. להיבטל ולהיכלל, יכול להבין שהכל בטל הבורא, יכול להבין שיש חיות אלוקית שמהווה כל דבר, וכולה כמי כלא חשיב, הוא יכול להבין בשכל שכלפיו הכל בטל, הוא לא רואה את זה במוחש, הוא יכול להבין בהיגיון שזה קיים, והוא לא רואה את זה מה, אבל הוא מאמין. האמונה הזו, שזה לילה, אמונה זה לילה, השאלה היא האם זה אמונה באופן של לילה ההוא, או שהאמונה שלו זה באופן של הלילה הזה. ואף שהוא בבחינת לילה, יכול להיות בבחינת זה. הוא יכול להגיע לרמה שהלילה אצלו זה זה. מה זה נקרא זה? דיינו לנוכח. זה, אתה מצביע בידיים, אומר, הנה הוא פה לידי. למה הוא יכול להגיע ללילה הזה? מחמת גודל האמונה. יכול להיות שהאמונה שלו תגיע בעוצמה כל כך חזקה, שיאמין באמונה שלימה, זכה ותאורה, כאילו עיניו רואות ממש. לדוגמה על הדבר, קח דוגמה פשוטה, אדם חי. כל אחד מרגיש שהוא חי, ברור לו שהוא חי. הוא לא צריך הוכחות, הוא חי. האם הוא ראה פעם את הנשמה שלו? איך היא נראית בדיוק? הוא ראה את הנפש שלו? איך היא נראית? לא ראה. אבל למרות שהוא לא ראה, אצלו הדבר הזה כל כך פשוט, כל כך ברור שהוא חי, למרות שהוא לא ראה. זה כאילו הוא רואה. אדם יכול להגיע לרמה כזו שאלוקות, למרות שהוא לא רואה את האני מלא, הוא לא רואה. ויש רק את הזיו שמחיה כל דבר. אבל יכול להגיע שהאמונה שלו בחיות שהבורא מחיה כל דבר, למרות שזה רק אמונה וזה לילה, יכול לעבוד על עצמו שזה יהיה בצורה כל כך חזקה, כאילו רואה. אבל בכל אופן זה לא בא בקלות, זה לא אוטומטית. כי אוטומטית אדם לא רואה. אוטומטית הוא רואה את, את הכסף, אוטומטית הוא רואה את העולם, את החומר. מה צריך לגרום שהחומריות שלו קצת תתעדן ותיתן לו אפשרות לראות אלוקות? אך צריך לזה בחינת חומר ולבינים כמו שהיה בארץ מצרים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא במצרים נתן להם קצת שפשוף. זה שהם עבדו במשך 210 שנה בחומר ובלבינים, מה זה עשה? זה קצת הוריד את הגסות של הגוף, השברון של הגוף קצת זיקך, וביחד עם זה, אם היה להם רצון להכיר את הבורא, אז השברון של הגוף עם הרצון להכיר, השילוב הזה עזר שבאמת הצליחו להגיע לפחות ללילה הזה. והייתה עבודתם בחומר ובלבינים. נו, אבל עכשיו, ברוך השם, אין לנו את העבדות הזו של מצרים, אז מה עכשיו יעשה אדם שהוא רוצה, אבל אם לא יהיה את השפשוף הזה, אז זה לא יתקדם לשום מקום. אז גם היום צריך את השפשוף, רק מה? היום לא חייב חלילה שזה יהיה בחומר או בלבינים כפשוטו לעבוד פיזית, אלא כמו כן צריך היום בחומר דקל בחומר, ובלבינים דליבוני לחתה, ובכל עבודה בשדה דברייתא, היום אדם יכול ללמוד תורה. בעיון, בעמל, ביגיעה, והיגיעה הזו שילמד תורה במאמצים, אין לו כוח, אין לו סבלנות, אבל הוא מתאמץ, ועכשיו הוא מעיין בכל דבר, וזה שוחט ממנו כוחות נפש, זה תחליף לחומר ולבינים שהיה במצרים, וזה יעזור לו לבטש קצת את החומריות, ואז זה יגרום שהאמונה שלו תהיה באופן במקום הלילה ההוא, זה יהיה הלילה הזה. ובאמת, כל המקבל עליו עול תורה, כתוב במשנה. מי שמקבל עליו עול תורה, עדיין הוא לוקח את לימוד התורה באופן של עול, מעבירים ממנו עול דרך ארץ, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו את העול של ענייני העולם. כי זה שהקדוש ברוך הוא נותן להם בן אדם עול, יש לזה מטרה חיובית, קצת להוריד את הגסות שלו. עכשיו הבחירה שלו, אם הוא ייקח על עצמו עול תורה, אז במקום זה, היא פתור את עצמו מעול דרך ארץ. אך כל הפורק, אם הוא מוריד מעצמו עול תורה, אז מה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו? לא ייתן לו להיות גס רוח. אז מה יעשה? נותנים עליו עול דרך ארץ, יש לו פתאום כל מיני עבודות ועמל פיזי. אבל כל העמל הזה, זה רק בשביל הכנה, זה לא אוטומטית. אם הוא יעמול, אז אוטומטית הוא יהיה אדם זך. אדם יכול לעמול ולהיות ראשו וריבו בעבודה, ובכלל לא לזכור שיש חלילה הקדוש ברוך הוא. אלא הכוונה, אם יש לו רצון, רצון לבד לא מספיק, צריך גם את הזיכוך. מה יגרום לזיכוך? פה זה בבחירתו, או שזה בעול תורה, ואם לא, זה יבוא בעול דרך ארץ. אך אף שהוא עוסק בדרך ארץ, למרות שהאדם עוסק בדרך ארץ, עוסק בענייני העולם, אף על פי כן יכול לבוא לבחינת הלילה הזה, זה שהוא עובד בעבודה, ועבודה פיזית, זה לא מפריע שאצלו הלילה, האמונה, תהיה זה, בהירה, ועד רבה, מה עוזר לו להגיע ללילה הזה? דווקא העול הזה, זה מה שמזכך אותו. והעניין, וזה בעצם מה שקרה גם אז, גם אז בפורים, שהיהודים היו ברמה כזו שהם התגלה אליהם העניין, האמונה, בקדוש ברוך הוא בצורה מאוד חזקה. איפה זה מרומז? העניין מסופר במדרש שמתי שהמרדכי היהודי אסף את כל הילדים הקטנים ולמד איתם תורה, אז המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, ששאל הקדוש ברוך הוא מעולמות עליונים, מה קול גדיא? מה זה הקול של הגדיים האלה שאני שומע? והשיבו, עונים המלאכים לקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? זה לא גדיים. והשיבו הם שהוא כל בני ישראל, זה כל של ילדים יהודים. אז אתה שומע, אתה קורא את המדרש, זה היה לי מוזר, כן, מה הקדוש ברוך הוא חשב, אולי הוא שומע קול של גדיים, והמלאכים אמרו לו, לא, אתה לא מכיר את הפלילים, זה לא ילדים, זה ילדים. ודאי שזה לא, 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 לא זה הסיפור, אלא מה? הוא שואל, ואיך שייך לפניו התברך ששאל מהם? מה פה שהוא שואל אותם, הקול של מי זה? אולי לפניו נגלה הקול. אז מה זה הדו שיח הזה? אך העניין הוא, ברומז כאן דבר נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא שיבח את היהודים בשאלה הזו. המלאכים הוסיפו נקודה, ויש כאן איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, ויש איך שהמלאכים מסתכלים עליהם. זה לא איזה ויכוח, אלא זה שתי רמות. אך העניין, מה קורה עם גדי? בגדי יש מעלה מאוד גדולה, והזכרנו את זה בתחילת המאמר על צון, צון טבעה. אמרנו, הצון יש להם אופי של ביטול מוחלט, הולכים אחרי השוחט כצון טבעה, בלי שום בעיה. גם הגדי הוא כל הזמן כרוך אחרי האימא שלו בפשטות, בלי חוכמולוגיות. אך העניין שכמו הגדי, שהוא צועק אחר אמו בלי שום שכל ודעת, הגדי צועק אחרי אמא שלו בגלל שהוא מבין בשכל של אמא שלו, באופן טבעי. כך הייתה הצעקה בלואי העת, באותה העת. אז באותו העת שעם ישראל התכנס עם מרדכי, הם צעקו לקדוש ברוך הוא באמונה כזו, בלי טעם ודעת. בלי דעת והתבוננות. רק מאיפה זה בא להם? רק מחמת גודל צרתם. הם היו בכזה לחץ, בכזה צרה, זה עורר אצלהם את האמונה החזקה, וצעק ליבם אל השם. כמו שכתוב גם במצרים היה מצב, וגם בהרבה מקומות, ויצעקו אל השם בצר להם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה כל הגדי הזה? הקדוש ברוך הוא אומר בשבח, אני שומע גדיים, אני שומע יהודים שזועקים אליי, בלי טעם ודעת, שזה מסירות נפש, זה השבח שלהם. אבל בגדי, הצעקה שלו זה למטה מטעם ודעת. אין לו הרי טעם ודעת לגדי. אז הצעקה שלו זה למטה מטעם ודעת. אז הקדוש ברוך אומר, הם כמו למטה מטעם ודעת. וישיבו הם, אז המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, זה נכון, אתה צודק שזה צעקה בלי טעם ודעת, אבל מה? הם ישיבו שהצעקה הוא אמנם בלי דעת, אבל הוא למעלה מהדעת. זה בלי דעת לא כי הם למטה מהדעת, אלא כי הם בתהילים לבורא באמונה שלמעלה מהדעת, כי אינו דומה לצעקת הבאימה שהיא בלי דעת, היא למטה מן הדעת. הבאימה צועקת כי אין לה שכל. הבן אדם שיש לו שכל והוא צועק כי הוא מבטל את השכל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמעתי כל גדיים. דיינו למטה מהדעת. אומרים המלאכים, ריבונו של עולם, לא, זה למעלה מהדעת. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? אומר לך, לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן הדעת, הייתה צעקתם בלי דעת כמו צעקת הגדי והבהמה. הקדוש ברוך הוא אומר, מבחינתי, כל הדעת שלהם זה לא דעת. אז מבחינתי זה ביטול כמו בהמה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא שיבח אותם. זה כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בהמות הייתי עמך. יש כזה מצב שיהודי אומר, אני בטל אליך כמו בהמה. שזה מעלתם של עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה כל הגדיים? זה שבח, זה לא סימן שאלה. כמו שכתוב, בהמות הייתי עמך. דיינו, מתי דוד המלך אומר בימות הייתי עמך? כשאני עמך, אני איתך, אני כמו בימה, ואבן. כמו כן, את המאמר הזה אמרנו בתחילה, זה מהמאמרים הקצרים שלו, הוא אומר בקיצור, ואבן. והנה, כאשר צעק ליבם אל השם, שיהודי נמצא בלחץ, בעמל, או עמל תורה, או עמל דרך ארץ, והוא צועק אל השם, או כמו שנאמר, ויצעקו אל השם בצר להם, ומחמת זה, כשיש לו גם את הלחץ, או חומר בלווינים במצרים, והוא ביחד עם זה צועק אל השם, לאן הוא יגיע? יכול לבוא לידי האמונה, אבל איזה רמת אמונה? הרי אמונה יש לכל אחד, אבל אמונה של כל אחד, מה זה לילה הוא? אבל אם יהיה לו את הצעקה, לאן הוא יגיע? ללילה הזה. שהוא בחינת הלילה הזה, כצון טבחה. וזה היה הנס בפורים, שהוא בחינת בבל, פורים זה בבל, בבל זה בלבול, כי שם בלה לשם, והנס הוא שלמרות שהיה בלילה ההוא, אז מה קרה? שהתעורר, שנהיה הלילה הזה. עכשיו הוא אומר כאן בשורה אחת משהו שהוא לא מסביר, רק מזכיר בקיצור, ויוכל להיות ביום ההוא, גם ביום יכול להיות מצב של ביום ההוא כמו שיהיה לעתיד לבוא, כמו שכתוב לא יום ולא לילה, הוא לא יהיה ערב יום ואבן, אבל זה נקודה שלא מעריך בזה, אז נמשיך את הקטע הבא. עכשיו אנחנו באים להגיד, המאמר הרי פתח בתפילה של אסתר, והתוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו. שאלנו מה זה רגליו, ומה היא בעצם התפללה. עכשיו אנחנו מבינים שמי זה אסתר? אסתר זה עם ישראל. מתי קוראים להם אסתר אמרנו? כשהם נמצאים ברמה של לילה. רק מה הם קולטים? שיכולים מהלילה, במקום שיהיה לילה הוא, יהיה לילה הזה. ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור להם. מהי התפילה של אסתר, שזה בעצם התפילה של כל אחד. היא ביקשה מהמלך, מהקדוש ברוך הוא, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו שחשב על היהודים. מי זה המן האגגי הזה? זאת אומרת כך, המן הוא הרי מזרע המלאק. והנה בחינת המלאק, כתוב מלחמה להשם מדור דור. המלאק זה משהו שהוא כל הזמן צריך לראות איך מתפטרים ממנו. מה זה הקליפה הזו של המלאק? המלאק זה קליפה שהיא יותר גרועה מכל הגויים. כל הגויים מסמלים, כל אומה, שבע אומות באו לארץ ישראל, יש את הכנעני והחיטי והאמורי, כל האומות שיש בארץ ישראל זה שבע מידות רעות שיכול להיות אצל בן אדם. אחד יש לו תאווה, אחד יש לו גאווה, אחד יש לו רדיפת הכבוד, אחד יש לו חוסר ביטחון עצמי. כל אחד יש לו עם המידה הלא טובה שיש לו. כל מידה זה אומה. עכשיו, כל אומה אפשר להיפטר ממנה בצורה ממוקדת. אתה יודע בדיוק מה הבעיה, אתה יודע איך לתקוף את הבעיה ואיך לטפל בה. יש אבל בעיה אחת שהיא יותר גרועה מכל הבעיות, וזה עמלק. עמלק הוא בעיה כזו שהוא מה הנקודה של עמלק? הוא אומר ככה, מפני שכל הגויים הם מבחינת קליפה ומידות רעות. כל הגויים זה קליפות, זה מידות רעות. כמו שכתוב, החיטי והאמורי והפריזי, והם בעצמם, כל הקליפות האלה, הגויים, בתהילים לגבי הקדושה כיתרון האור מפני החושך. כיוון שיש כלל, שאיפה שיש חושך, האור לא נלחם עם החושך. ברגע שאתה מביא נר קטן, מה קורה לחושך? נעלם. אז מה אמור היה להיות? יש לך מידה לא טובה? תכניס קצת תורה, תכניס קצת מצוות, שזה אור. מה יקרה למידה לא טובה? תעלם. ככה אמור להיות. ונקל לפתור מהם. אז הוא אומר, בקלי קלות המתפטר מהמידות הרעות. אז כן, מרומם אותנו לכזו רמה. אומר, המידות הרעות, אם הם היו לבד, אם המלאק לא היה מתערבב עם כל קליפה וקליפה, ונותן לו את ה... עוד מעט נראה מה המלאק נותן. אבל אם הקליפות היו לבד כפי שהם, ברגע שתכניס קצת אור, החושך היה אמור לברוח ולהיעלם. אבל מה זה המלאק? המלאק זה חוצפה וגסות. החוצפה אומרת, יש אור, לא מעניין אותי. יש עוצמה אלוקית, לא מעניין אותי. אני נלחם נגד. זה חוצפה וגסות שהיא לא הגיונית. אך החוצפה והגסות של כל מידה רעה, עכשיו בכל מידה רעה יש קצת את העניין הזה. זה יש לו רדיפת הכבוד. אז זה מידה רעה מסוימת, אבל אם זה מעורבב עם חוצפה וגסות, אז לא קל להתבטל. כי להוריד את העניין של רדיפת הכבוד, אתה יכול להסביר לו, תשמע, זה ממש שטויות וזה. אבל אם זה מלווה עם הוויטמין המלאק, שזה חוצפה וגסות, אז אתה לא יכול להתמודד פה עם היגיון, זה חוצפה שבלי טעם ודעת. זה בחינת המלאק. ומלחמה להשם מדור דור. עם החוצפה הזו זה מלחמה שלא נגמרת. כי חוצפה, מה החיסרון בחוצפה? היא מלכותה בלא תגה. זה מלכות בלי קטר. דהיינו, זה משהו לא הגיוני. אז אם בא אליך בן אדם הגיוני ונלחם איתך, אבל הוא הגיוני, אז אתה יכול להפתח איתו דיאלוג ו... או שהוא ישכנע אותך, או שאתה ישכנע אותו. אבל אם בא לך מישהו שהוא לא הגיוני, הוא לא נורמלי, דבר לקיר, זה לא עובד, הוא לא נורמלי. אז המלאק הוא חוצפן בלי היגיון. אין כאן דיאלוג שאתה יכול לפתח איתו. כי כל המידות הרעות, שורשם ומקורה מן הגוף, כל המידות הרעות, יש גוף, הגוף באופן טבעי מושך לה למטה, הנקרא משחד חוויה, ויכול להתעבוד בכל אחד, כל אחד יש לו גוף, מילא כל אחד הגוף שלו מושך אותו לאן שהוא מושך אותו. עכשיו צריך לראות איך מתמודדים איתו. איך מתמודדים איתו? מהירים אור, מתמודדים איתו. אך החוצפה והגסות, מאין הוא בא לכל אחד ואחד? מאיפה באה החוצפה הזאת? מאיפה זה בא? מאיפה... יש אצל יהודי איזה מקור שממנו נהיה חוצפה? יהודי לא שייך לזה. אז אם יהודי לא שייך לזה, איך זה מגיע? יש איזה אמן אחד, שהוא, מה שהפסוק אומר, מחשבתו אשר חשב על היהודים. הוא מקור של מחשבות של חוצפה, והוא חשב על היהודים. מה פה שהוא חשב על היהודים? הוא מעביר ליהודים את המחשבות שלו. ואז היהודי קונה את חתיכת המן בתוך הנפש שלו. אז הוא נהיה גם חוצפן, הוא נהיה גם גס רוח. הוא מה שכתוב, מחשב את המן אשר חשב על היהודים, אז הוא מסביר על פי פנימיות, זה המחשבות של המן עוברים בטלפתיה אלינו. דהיינו שיש היכלות הקליפות הנקראים בבחינת המן, והוא משפיע מחשבות לגסות הרוח וחוצפה. הבן אדם פשוט מקבל משלוח ישיר מהמלאק לתוך המוח שלו, תנועת נפש כזו של חוצפה וגסות הרוח. איך מתפטרים מזה? זה מאוד קשה להיפטר מזה, אתה נמצא ממש בגלות קשה. אז אסתר, שזה כל יהודי, רואה שיש לו איזה מחשבה של המן, אז מה הוא עושה? הוא בא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ותיפול אסתר ותדבר לפני המלך. מה זה ותיפול לפני רגליו? כתוב, נקדים איזה מילה, כתוב בזוהר שכל התפילות שאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים מילים, אבל אנחנו לא אומרים אותם עם כל הכוונות כמו שראו. אז לפני שהם יעלו למעלה לפעול את פעולתם, יש לנו סיוע מהמלאכים. המלאכים לוקחים את התפילות שלנו, כך כתוב בזוהר, והם גפיפלון ונשיקלון, הם חבקלון, הם לוקחים את התפילות שלנו, מנקים אותם, משפשפים אותם, הם מורידים מהם את כל האבק של המחשבות הלא טובות שהיה לנו בתפילה, ואז הם מעלים את זה שזה יהיה תפילה נקייה. זה המלאכים עוזרים לנו. אם לא היה העזרה של המלאכים, התפילות היו עולים, איך שהם היו עולים, זה לא היה, לא היה נגמר טוב. אז מתי אדם צריך את הסיוע של המלאכים? כשהוא נמצא בכזה חושך והכל אצלו בלול עם מחשבות, עם כל מיני שטויות, המלאכים צריכים לעזור לו. הוא שאל בהתחלה מה זה שאסתר נופלת לפני רגליו? רגליו זה המלאכים. היא מבקשת מהמלאכים שיעזרו שהתפילה, למרות שהיא לא נעשית עם כל הנקיות, שהם יעזרו, וזה מה שהוא אומר בסיום. והעצה על הזה והטיפול לפני רגליו. מי זה רגליו? דיינו המלאכים הנקראים בשם רגליו. איפה רואים שהמלאכים נקראים רגליו? כמו שכתוב שרפים עומדים ממעל. אז עומדים, על מה עומדים? עומדים על הרגליים. אז זה מסמל את הרגליים. כתוב, יש מדרש שאומר, קרשים עומדים, הקרשים שעומדים במשכן דומים לשרפים עומדים. וזהו ותף ותתחנן להעביר מחשבות הרעות. זה התפילה של היהודי. ואז הוא מסיים ממש בסיום, הכל בקיצור, הוא אומר שהמהפך האמיתי זה שנשארים עם הגסות הרוח, אבל במקום שיהיה גסות הרוח בקליפה, אפשר להפוך את זה לגבהות בקדושה. וזהו ותלו אותו ואת בניו על העץ גבוה 50 אמה, כמו שכתוב השם מלאך גאות לבש, שיש גאות של מלוכה אלוקית, שזה אפשר להפוך את זה לקדושה. כאן הוא מקצר, יש מאמר אחר פה במגילת אסתר שהוא מעריך בזה יותר, אבל זה הנקודה, זה התפילה של אסתר, וזה הנקודה של המלאך.